יבמות, דף י"ז, מתחילים בעזרת השם, דף ט"ז, עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, במילים אמר רב יהודה. 133 שנה לפני חורבן בית המקדש הראשון, הגלה מלך אשור 10 שבטים מעם ישראל ושלח אותם לגלות. עד היום לא ידוע באופן ודאי היכן נמצאים אותם 10 השבטים. אבל הם יהודים. לכן, אמר רב יהודה, אמר בשם רב אסי, עובד כוכבים, שהוא נראה לך שהוא אינו יהודי, שקידש בת ישראל בזמן הזה, חוששין לקידושין. היא תהיה ספק מקודשת. תצטרך גט. חוששים שמה הוא צאצא מעשרת השבטים הוא. לא יאומן כי יסופר. חוששים אולי הוא אחד מעשרת השבטים, אולי הוא יהודי, והקידושין שלו קידושין. רש"י כאן מוסיף שאותם 10 השבטים התבוללו, התחתנו עם נוכריות. ובהמשך נראה את דבריו של שמואל, שהולכים אחרי האימא. ואם כך, הבנים שנולדו אינם יהודים. אבל רש"י מביא שדעתו של רב אסי אחרת, שיהודי שניסה לנוכרית, עובדת כוכבים, הולד יהודי, רק שהוא ממזר. אדם שמקדש, אדם ממזר שמקדש, חוששים על הנוכרי הזה שהוא ממזר, אם הוא מקדש, הקידושין קידושין. קידושיו קידושין. ואם כן, כשאתה רואה עובד כוכבים שמקדש בת ישראל, אולי הוא מצאצאי 10 השבטים, שסבא שלו, סבא רבא שלו, לפני כמה וכמה דורות, היה בכלל יהודי מ10 השבטים, סבתא שלו הייתה עובדת כוכבים נוכרית, והוולדות ממזרים לפי דעתו של רב אסי. וכשהוא מקדש עכשיו בת ישראל, קידושיו מספק קידושין, בספק, יש לנו כללים איך להכריע. בדרך כלל, הולכים אחרי רוב. אם יש לך ספק, אתה הולך אחרי הרוב. שואלת הגמרא, והכל דפריש, כשבא עובד כוכבים לקדש בת ישראל, הוא פורש מתוך הרוב. מרוב הפריש, אז תלך אחרי הרוב. רוב עובדי הכוכבים אינם צאצאי 10 השבטים. אז למה לחשוש לקידושין שלו? תכריע שהוא מן הסתם עובד כוכבים וקידושיו אינם קידושין. מתרצת הגמרא נכון. בכל העולם, כמעט, כשעובד כוכבים מקדש בת ישראל, היא לא מקודשת אפילו לא מספק. כי הולכים אחרי הרוב, הרוב עובדי כוכבים, ועובד כוכבים שמקדש, אין קידושיו קידושין. ומה שאמר רב אסי, שחוששים לקידושיו, מדובר בדוכתא דקביעי, באותם מקומות שקבועים בהם 10 השבטים. היכן שמלך אשור קבע אותם כשהוא הגלה אותם מארץ ישראל. יש כלל בדיני ספקות, כל קבוע כמחצה על מחצה, דהיינו, כשיש אדם שקבוע במקומו, אז לא הולכים אחרי הרוב, אלא זה כמו חצי חצי. במקרה שלנו, כמו שחצי יהודים, חצי אינם יהודים. יש ספק, אולי הוא יהודי, כיוון שהם במקומות שבהם הם קבועים. תכף אנחנו נראה את המקומות שבהם הם קבועים. שם, באותם המקומות, חוששים שאולי הם מעשרת השבטים. דאמר רבי אבא בר כהנא, הפסוק בספר מלאכים ב', פרק י"ח, פסוק י"א, מתאר את המקומות שאליהם הוגלו עשרת השבטים. וינחם מלך אשור, היכן הוא הכנה אותם, בחלך, במקום שנקרא חלך, וכן במקום שנקרא חבור, במקום שנקרא נהר גוזן, ובערי מדי. היכן הם המקומות האלה? אז הגמרא מביאה עוד קצת פירוט. המקום הראשון היה חלך, זה מקום שנקרא חלזון. מבארים שזה היה ליד נהר שנקרא נהר חלזון. לא ידוע בזמננו כרגע בעת השידור, היכן בדיוק המקום הזה. מקום נוסף, חבור. וחבור, מה הכוונה? זו חדיו. יש מקום שנקרא ברומית עתיקה, עדיאבין. נראה שזה הכוונה לאותו מקום. הוא נמצא דרומית מזרחית לאגם ון בצפון עיראק. נהר גוזן, זו גינזק. מקובל בצפון מזרח סוריה על נהר חבור. והרי מדי, זו חמדן וחברותיה. חמדן במערב איראן. כך אומרים שזה שם נמצא. וחברותיה. ואמרי לאש אומרים זו ניהר וחברותיה. ניהר בקידושין דף עין ב' עמוד א', הגרסה ניהוונד. זה עיר מדרום לחמדן. טוב, אז אמרנו שערי מדי זו חמדן וחברותיה, ויש אומרים נהר וחברותיה. מה זה חברותיה? איזה עוד מקומות? חברותיה, מן, אמר שמואל, קרח מושחי, חידקי ודומקיה. שמות של מקומות. לא ידוע בדיוק מה הכוונה. בכל אופן, עד לכאן דעתו של רב אסי, הוא סובר שכשאדם מהמקומות האלה שהזכרנו, אפילו שהוא נראה לנו כמו עובד כוכבים, הולך ומקדש בת ישראל, היא מספק מקודשת, צריכה ממנו גט. חוששים שמה הוא מבני עשרת השבטים. חוששים שאבותיו ואבות אבותיו התבוללו והתחתנו עם נוכריות, ולפי דעתו של רב אסי, יהודי שמתחתן עם נוכרית, לא אומרים כמו שנראה תכף את דעתו של שמואל, שהוולד הוא נוכרי, אלא לפי דעתו הוולד הוא ישראל ממזר, וישראל ממזר שמקדש בת ישראל היא מקודשת. לכן, כל עובד כוכבים מספק אולי הוא כזה אחד, כשהוא נמצא, אם הוא קבוע באותם המקומות שהזכרנו. דעה נוספת, אמר רבי יוחנן, וכולן, כל אלה שנמצאים באותם המקומות שהזכרנו, מעשרת השבטים, לפסול. יש בהם פסולים. עכשיו, רבי יוחנן סובר פסול אחר, איך שרשי מבאר את דבריו של רבי יוחנן. לפי דעתו, חוששים שנוכרים התחתנו עם בנות עשרת השבטים, ואז ודאי הוולד הוא יהודי. ולמה הם פסולים? מבאר רשי, כי הם לא הקפידו על נישואין, והם התחתנו עם פסולי חיתון ועם עריות, ואם כן, הוולדות הם ממזרים. רובם ממזרים. בכל אופן, אומר רב יהודה, בשם רב אסי, דברים שבהם פתחנו את השיעור היום, שעובד כוכבים, שקידש בת ישראל, באחד המקומות שמפורטים כאן בפסוק, חוששים שהוא צאצא של עשרת השבטים, חוששים שאבא או סבא או סבא רבא שלו לפני כמה וכמה דורות היה מבני עשרת השבטים, שהוא התחתן עם עובדת כוכבים, ולכן הוא ממזר, ואם הוא קדש, חוששים שאם הוא ממזר, הקידושין צריכים להיות קידושין. חוששים שהוא ממזר, חוששים שהוא יהודי, ולכן קידושיו קידושין. אפילו שהחשש הוא לא שאימו או אם אימו הייתה בת ישראל. אפילו שאנחנו יודעים שאימו, אם אימו, אחד מהדורות ללמעלה, הייתה עובדת כוכבים, בכל זאת חוששים שהוא ישראל. וישראל ממזר, כי לפי דעתו של רב אסי, גם אם הוא נולד מאימא נוכרית, הוא יהודי ממזר. זה היה דבריו של רב יהודה בשם רב אסי. רב אסי נפטר. רב יהודה הלך ללמוד אצל שמואל. והוא אמר את הדבר הזה שאמר רב אסי לפני שמואל. מספר רב אסי, מספר רב יהודה, כי אמרית כמי דה שמואל, שמעתי לפני שמואל את כל ההלכה הזאת, הוא התפלל נקודה אחת מרכזית מאוד. אומר, אני לא מבין. אתה לא חושש שבנות עשרת השבטים יתבוללו בין האומות. אתה חושש שבני עשרת השבטים יתבוללו. תכף נראה למה לא מדברים על בנות עשרת השבטים. אבל אם בני עשרת השבטים יתחתנו עם נוכריות, הילדים שלהם בכלל לא יהודים, כי הרי הולכים לפי האימא. לכן, כי אמרית כמי דשמואל אמר לי, הרי ודאי שכל אלה מבני עשרת השבטים הם לא יהודים. הם לא יהודים בכלל. למה? כי הפסוק אומר, כשעם ישראל נכנסים לארץ, הולכים לכבוש אותם מידי הגויים שנמצאים שם. מזהיר הקדוש ברוך הוא, ולא תתחתן בם. אל תתחתנו עם גויות, עם נוכריות. ביתך לא תיתן לבנו. אל תיתן לבת שלך להתחתן עם נוכרי. וביתו לא תיקח לבנך. אל תיתן לבן שלך להתחתן עם נוכריה. ממשיך הפסוק ואומר, מה החשש? אם תיתן לבת שלך להתחתן עם נוכרי, כי יסיר את בנך מאחריי. הנוכרי הזה, שלקחת לביתך, כשיוולדו להם ילדים, הם יהודים. כי הרי האמא היהודיה, זה ביתך. האבא יסיר, הוא הרי נוכרי, עובד כוכבים, את בנך מאחריי, מאחרי הקדוש ברוך הוא, ועבדו אלוהים אחרים. למה לא כתוב, כי תסיר את בנך מאחריי? וכתוב רק כי יסיר, רואים מכאן, שאם האמא שאמורה להסיר מאחרי השם, היא עובדת כוכבים, היא נוכרית, הבן שנולד הוא לא יהודי בכלל, הוא לא נקרא בנך. הבן יהיה נוכרי בעצמו, כי הולכים אחרי האמא. יש רק חשש, אם האבא הוא נוכרי, שהוא יסיר את הבן היהודי מאחרי השם. כי אם האבא הוא נוכרי, והאמא היא יהודיה, בת ישראל, אז הבן הוא יהודי, הוא נקרא בנך. והאבא עלול חלילה להסיר אותו מאחרי השם, לכן אל תיתן לבת שלך להתחתן נוכרי. דורשים מזה, בנך, אבא מן הישראלית, קרוי בנך. אם האמא יהודיה, אז הבן הוא יהודי. ואין בנך, אבא מן העובדת כוכבים, קרוי בנך. אלא בנה, אם הבן חלילה מתחתן עם עובדת כוכבים, נכד שיוולד, הוא לא נקרא הבן שלך בכלל. הוא לא נקרא הנכד שלך. הוא לא יהודי. אם כן, בני עשרת השבטים שהתבוללו בין אומות העולם, הרי רק הגברים הולידו. וגברים שהתחתנו עם גויות, הילדים שלהם כבר לא יהודים. לכן, בני עשרת השבטים אינם יהודים. אין צאצאי עשרת השבטים יהודים, לפי דעתו. ואם כן, כשנוכרי, אפילו אם הוא גר באותם המקומות, מקדש בת ישראל, לא חוששים בכלל לקידושין, כי הוא בוודאי לא יהודי. שואלת הגמרא, רק בני ישראל מעשרת השבטים גלו, והאיקה בנות, בנות עשרת השבטים שגלו, מה עם הצאצאים שלהם? והרי אמר רבינה, שמע מינה מהפסוק הזה, שאומר, כי אסיר את בנך מאחריי, ולא כתוב כי אסיר את, כי תסיר את בנך מאחריי, רואים מכאן שהחשש הוא, שאם האבא עובד כוכבים, הוא יסיר. אין חשש שאם האמא עובדת כוכבים, היא תסיר. כי אם האמא עובדת כוכבים, את מי היא מסירה? הוולד שלו ממילא עובד כוכבים. אם האבא עובד כוכבים, והאמא בת ישראל, יש חשש שהוא יסיר את ליבו מאחרי השם חלילה, לעבוד אלוהים אחרים. שמע מינה, בן ביתך, אבא מינה עובד כוכבים, אם ביתך חלילה, שלא תנסה עם עובד כוכבים, הבן שלה, הוא קרוי בנך. והתורה חוששת שהעובד כוכבים יסיר אותו מאחורי השם. אבל אם הוא בן בנך שהתחתן עם עובדת כוכבים, לא חוששים שהיא תסיר את ליבו, כי היא בעצמה אם היא עובדת כוכבים, הבן שלה גם היא עובדת כוכבים, הוא לא נקרא בנך בכלל. בכל אופן, מה שברור, שאם בנות עשרת השבטים, גם אם התחתנו עם עובדי כוכבים, הילדים שלהם יהודים, אז כשאתה רואה אחד, אפילו שהוא בחזקת עובד כוכבים, מהמקומות של בני עשרת השבטים, אם הוא מקדש אישה, תחשוש אולי, אמו הייתה מבני עשרת השבטים, ואולי הוא יהודי. אז למה אתה לא חושש לקידושין כשהוא מקדש בת ישראל? ותרצת הגמרא גמירי, קיבלנו במסורת מאבותינו ורבותינו, שהבנות לא הולידו, בנות עשרת השבטים. דבנתא דאודרא, הבנות של אותו דור, בנות עשרת השבטים שגלו, הצטרויי הצטרו, נבקעו רחמם, והם לא נקלטו להוליד. מחמת עינוי הדרך. מביאה הגמרא לשון אחר, יש אומרים, מה הסיבה שלפי דעתו של שמואל, עובד כוכבים מהמקומות של בני עשרת השבטים שקידש בת ישראל, אין קידושיו קידושין. איקא דאמרי, יש אומרים, שרב יהודה מספר, כי אמריתא קמי דשמואל, כשאמרתי את דבריו של רב אסי, שעובד כוכבים מאזור של עשרת השבטים שמקדש בת ישראל קידושיו קידושין, אמר לי לא חוששים לקידושין. למה? לא זזו חכמים משם, מהעניין הזה, עד שהסאום לכל עשרת השבטים שגלו, מכיוון שהם התבוללו והשתמדו, עשו אותם כמו עובדי כוכבים גמורים שנאמר בהשם, בגדו כבנים זרים ילדו. הבנים שלהם הם זרים, הם כולם עובדי כוכבים. לפי היש אומרים, בדעתו של שמואל, נכון שיכול להיות של בנות, שבנות עשרת השבטים הולידו, והילדים האלה יהודים, רק שחכמים תקנו שהם יהיו מוגדרים כעובדי כוכבים. ספר קרן אורה מעריך בזה, אם הוא יהודי, מה זאת אומרת שקבעו שהוא לא יהודי? והוא מסיק, שזה הכוונה רק לעניין קידושין, שהפקיעו ממנו את הקידושין כאילו שהוא לא יהודי. איך אפשר? כי כשאדם מקדש, הוא אומר, כדת משה וישראל, שהקידושין הם על פי חכמי ישראל, וחכמי ישראל יכולים לומר שהקידושין בכאלה לא יהיו קידושין, יכולים להפקיע את הקידושין. מביאה הגמרא יתיב רב יוסף אחורי דרב כהנא ויתיב רב כהנא כמי דרב יהודה. רב יהודה היה רב, הוא ישב. ישב רב כהנא לפניו ורב יוסף היה בשורה אחרי רב כהנא. זאת אומרת שרבי יוסף היה אחרי רב כהנא, רב כהנא היה בשורה הראשונה לפני הרב, לפני רב יהודה. ויתיב וכאמר רב כהנא שהיה לפני רב יהודה, אמר, עתידין ישראל דאבדי יום התווה כחרבי תרמוד. עתידים עם ישראל לעשות יום טוב כשיחרב המקום שנקרא תרמוד. כי בני המקום הם ממזרים ויהודים לא נזהרים ומתחתנים איתם והם נהיים פסולי חיתון, הם כולם נפסלים. שואלת הגמרא, ביום שתחרב היא כבר נחרבה תרמוד ואחריב. עונה הגמרא, מה שנחרב זה לא תרמוד, אלא היא תמוד הווי, מקום אחר דומה. רב אשי אמר, לא, זה אותו דבר. היינו תרמוד, היינו תמוד. יש כאלה שלא מבטאים את הרי, יש כאלה שכן מבטאים את הרי, שעיר אחת. אז אם כבר חרבה, אז למה אתה אומר עתידים לעשות יום טוב כשהיא תחרב? התשובה היא, יקפו ליהו דמחפל, הבנייה שלה כפולה. כשחריב מהי גיסה, נחרבה כל העיר תרמוד, זה נכון, אבל היא נחרבה חצי-חצי. כשחלק אחד נחרב, החצי השני עדיין היה בנוי. וכשהחריבו את החלק השני, החצי הראשון כבר חזר ונבנה. חריב מהי גיסה, כשנחרב צד אחד, אותיב מהי גיסה, עדיין הייתה מיושבת הצד השני. והיא חריב מהי גיסה, כשנחרב כבר הצד השני, אותיב מהי גיסה, כבר התיישב חזרה הצד הראשון. אבל כשהיא תחרב לגמרי, יעשו יום טוב. דבר נוסף, יתיב רב המנונה, הוא ישב כמי דאולה, לפני אולה, ורב המנונה, כהבי בשמעתה, הוא הקשה קושיות טובות על שמועתו של אולה. אמר אולה, מה גברה ומה גברה, איזה אדם גדול, רב המנונה. כמה חבל שהוא ממקום של פסולי יוחסין. אילב דארפניה מתי, אם לא שהוא היה מבני ארפניה שהם לא מיוחסים, חבל, היה הרבה יותר טוב. לפחות הוא גם היה מיוחס. רב המנונה הכסיף. מאוד התבייש. אז אולה הבין שהוא לא פסול ליוחסין. ככה מסביר הרב בן ציון אבא שאול. בספרו אור לציון. כי במסכת קידושין, אם אני זוכר טוב דף עין א', כתוב שהסימן על אדם שהוא פסול יוחסין, שהוא אז פנים, אין לו בושה. ואם אתה רואה כאן שרב המנונה מתבייש, זה אומר שהוא כשר, הוא אדם כשר, הוא לא פסול יוחסין. ככה מבאר רב בן ציון אבא שאול. אז הוא מיד ניסה לברר, איך יכול להיות? הוא הרי ממקום ששמע בחזקת פסול יוחסין. אמר לי, הוא שאל את רב המנונה, תגיד, אתה בטח לא גר ממש ממש בארפניה, אתה בפרברי ארפניה, באזור שם. למי אתה משלם את המיסים, את התשלומים? כסף גולגלת, את המיסים של העיר, לאיך חייבת, למי אתה משלם? אז רב המנונה אמר לי, אני לא משלם לארפניה, אלא לפום נערה, למקום אחר. אז אולה אמר לי, אם כן מפום נערה, אתה לא נחשב בחזקה של אלה של ארפניה, אלא אתה נחשב מאלה של פום נערה, כי אתה משלם את המיסים לפום נערה, זה אומר שאתה שייך למקום הזה. ואם כן, הייחוס שלך קשר. מהי הרפניה, על שם מה הוא נקרא בשם הזה? אמר רבי זעירא, הרפניה, שהכל פונים בו, כל הפסולים פונים אליו, כי שם מוצאים אישה, כי שם לא בודקים ביוחסים, כי כולם שם בחזקת פסולים. ומתנית התנה, כל שאין מכיר משפחתו, הוא לא יודע אם הוא משפחה מיוחסת מבחינת פסולים, שהמשפחה שלו לא, אין בהם פסולים, והוא לא מכיר את שבטו, נפנה לשם, כי שם מקבלים את כולם, כי כולם שם בחזקת פסולים. אמר רבה, והיא, המקום שנקרא הרפניה, עמוקה משאול, בדבר הזה שאין לה תקנה, היא גרועה יותר מהגיהנום. כי אלה שהם בגיהנום, יש להם תקנה, שנאמר, מיד שאול אפדם, ממוות אגלם. זה בני השאול, יש להם תקנה. ואילו פסול דדהור, ממזרות, הפסול הזה לטלו תקנת, אין לו תקנה. נשארים ממזרים. רבי זרע אמר שהרפניה, המקום נקרא על שם שהוא הרפניה, שכולם, כל הפסולים שלא יכולים להתחתן עם אישה רגילה מיוחסת, פונים לשם כי שם מקבלים את כולם, כי כולם שם פסולים. איך היא הפכה להיות פסולה? איך כולם שם הפכו להיות פסולים במקום הזה? פסולי דה הרפניה התרבו שם משום פסולי דה מיישון. היו פסולים במיישון, ובני הרפניה הקרובים לשם התערבבו בהם. אז הם גם נפסלו. ולמה בני מיישון היו פסולים? פסולי דה מיישון... משום פסולי דה תרמוד, הם התחתנו אלה עם אלה, התערבבו עם בני תרמוד, שבני תרמוד היו פסולים, לכן בני מיישון גם נפסלו. ולמה בני תרמוד היו פסולים? ופסולי דה תרמוד, משום שעבדי שלמה הנוכריים התחתנו עם בנותיהם, בנות ישראל, והוולדות ממזרים, ולכן הם נפסלו. והיינו דם ראין שזה מה שאנשים רגילים לומר, יש מידת נפח שנקראת קו. אז אם הקו הוא קבא רבא, הוא קו גדול מדי, או וקבא זוטה, או שהוא קטן מדי, אז הוא פגום, אי אפשר למדוד בו. אתה לא מקבל מידת קו. אז זה משל על הפסולים, פסולי חיתון. בגיליוני השס מוסיף למה פסולי חיתון ממשילים לקו, על פי הגמרא במסכת קידושין דף ממתת, 10 קבים עזות ירדה לעולם, 9 מהם נטלה מיישן, וקו אחד לכל העולם כולו. עזות מרמז על פסולי חיתון, כי הממזרים הם עזים. עזי פנים. אז במיישן זה היה מקור של היה מקום של פסולי חיתון. אז לכן הפסולי חיתון מרומזים בקו. אותם פסולים מגנדר ואזיל, הם יורדים והולכים לשאול. תוספות כותב שזה הכוונה לבבל. ומשאול לתרמוד, ומתרמוד למיישן, וממיישן להרפניה, שבהרפניה היו הכי הרבה פסולים. הדרן הלך, הפרק הראשון והארוך ביותר במסכת יבמות, פרק 15 נשים, ועוברים מחיל אל חיל, אל הפרק השני, פרק כיצד. שני המשניות הראשונות עוסקות באשת אחיו שלא היה בעולמו. שלמדנו שאם האח שנפטר בלי ילדים היה נשוי עם אשת אחיו שלא היה בעולמו ואישה נוספת, והוא נפטר בלי ילדים, ונשותיו נופלות לאיבום לפני אחיו, אז אשת אחיו שלא היה בעולמו פותרת צרתם מייבום וחליצה. מה פירוש אשת אחיו שלא היה בעולמו? כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו? שני אחים, ראובן ושמעון. ומת אחד מהן, ראובן. ואשתו, נקרא לה אסתר, נופלת לייבום לפני שמעון. ונולד לה אח. לוי. כשלוי נולד, ראובן כבר נפטר. הוא אחיו שלא היה בעולמו. ראובן הוא אחיו של לוי שלא היה בעולמו של לוי. אסתר, אשתו של ראובן, אסורה לוי. הגמרא תדרוש את זה מפסוק. ואחר כך ייבם השני, שמעון, את אשת אחיו, את אסתר. ויש לו אישה נוספת, חנה. וגם השני, שמעון, מת בלי ילדים. אסתר וחנה נופלות לייבום לפני לוי. הראשונה, אסתר, אשת ראובן, שהתייבמה לשמעון, יוצא, היא פטורה מייבום וחליצה, משום שהיא אסורה לוי, כי כשלוי נולד, ראובן כבר נפטר, אז אסתר, אשתו של ראובן, הייתה אשת אחיו שלא היה בעולמו. כיוון שהיא נאסרה עליו אז, היא נשארת אסורה עליו. והשנייה, חנה, אשתו השנייה של שמעון, גם היא פטורה משום צרתה, כי היא צרת אשת אחיו שלא היה בעולמו. היא צרת אסתר. כיוון שאסתר נחשבת אשת אחיו, והיא אסורה עליו כאשת אחיו, כי היא לא הותרה לו במצוות ייבום, כי הוא נולד אחרי שהיא כבר נפלה לייבום. לכן היא נחשבת עליו ערווה על לוי. וכמו שכל ה-15 נשים שאסורות על היבם פטורות ופוטרות את צרותיהם, גם היא פוטרת את צרתה. מוסיפה המשנה הלכה נוספת. ולפני כן ניתן קצת רקע. המשנה שפותחת את מסכת קידושין כותבת, האישה נקנית בשלוש דרכים. אם אדם רוצה לקדש אישה, יש לו שלוש אפשרויות. או בכסף ובשווה כסף, לפי בית הלל בשווי של פרוטה, או בשטר שהוא נותן לה ומקדש אותה בשטר הזה, או בביאה לשם קידושין. היבמה נקנית רק בביאה. חכמים תקנו שיהיה אפשר לעשות בה קניין חלקי מדרבנן, אם היבם מקדש אותה או בכסף או בשטר את אותה יבמה. מה זה מועיל? זה נקרא קודם כל מאמר, וזה מועיל שמעכשיו אף אחד אחר מהאחים לא יוכל לייבם את היבמה הזאת, רק אותו יבם שנתן לה מאמר. זה כמו קצת קידושין רק מדרבנן. כל קידושין שאדם רוצה להתחתן, יש שני שלבים. שלב ראשון הוא מקדש, שלב שני הוא נושא נישואין. יש קידושין ונישואין. קידושין זה, כמו שאמרנו, כסף שטר ביאה. נישואין זה על ידי חופה. חופה זה שמביא אותה לביתו. החתן מביא את הכלה לביתו. בייבום אין קידושין ונישואין. זה קידושין ונישואין ביחד. הביאה זה גם נישואין. אבל אם אדם עשה מאמר, דיינו שהוא לא עשה ביאה אלא או כסף או שטר, זה נחשב כמו קידושין. אחרי זה שהוא עושה ביאה זה נחשב נישואין. אם במקרה שדיברנו, היו שני אחים ראובן ושמעון, ראובן נשוי לאסתר, שמעון נשוי לחנה, ראובן נפטר בלי ילדים ונולד לו אח. לוי. ואחר כך שמעון הסבא באשתו של ראובן, באסתר, מאמר. הוא לא הספיק לקנוס אותה ומת. בעצם, מהתורה, היחידה שנופלת כאן לייבום לפני לוי, זה רק אשתו של שמעון, רק חנה. כי בעצם אשתו של ראובן לא נופלת לייבום לפני לוי, כי ראובן נפטר לפני שלוי נולד. אז תאמר, רגע, אבל שמעון קידש אותה בקידושי מאמר. מהתורה זה לא נקרא קידושין. אז בעצם היחידה שנופלת לפני לוי מהתורה זו רק האישה הרגילה של שמעון, זאת שקראנו לה חנה. בכל זאת, מכיוון שמדרבנן שמעון כן קידש את אשת ראובן אסתר, וכלפי לוי אסתר נחשבת אשת אחיו שלא היה בעולמו, אז מדרבנן היא אמורה לפתור את צרתה, חנה. לכן תקנו חכמים שלא ייבמו את חנה, אלא ייתנו לה רק חליצה. הסבא מאמר ומת, השנייה, דהיינו, האישה הרגילה של שמעון, חנה חולצת, ומדרבנן היא לא מתייבמת. קראנו לה אישה של ראובן, הראשונה. אומרת הגמרא, זה לא טעות. אמר רב נחמן, מן דתני ראשונה לא משתבש, אבל גם מן דתני שנייה, גם מי שיקרא לה, לאשתו של ראובן, האישה השנייה, זה גם כן לא טעות, לא משתבש. מן דתני ראשונה לא משתבש. מה היא ראשונה? ראשונה לנפילה? היא הראשונה שנופלת לייבום. ראובן נפטר, בעלה, היא נופלת לייבום לפני שמעון. ומן דתני שנייה, מי שקורא לה שהיא שנייה, גם לא משתבש. אז בהתחלה הגמרא מבינה למה, מה היא שנייה? כי כלפי שמעון היא שנייה לנישואין, כי קודם הוא התחתן עם אשתו הרגילה חנה, ואחר כך הוא ייבם את אסתר, אשת ראובן, אחיו. שואלת הגמרא, מי אמר? מי אמר שהוא קודם התחתן ואחר כך ייבם? אולי הוא קודם ייבם ואחר כך התחתן. מי לא עסקינן שכשאח שלו נפטר, הוא לא היה נשוי בכלל. והראשונה שהוא התחתן איתה היה עם אשת אחיו, ייבם את אשת אחיו, מי לא עסקינן די ייבם ורק אחר כך כנס אישה אחרת את חנה? אולי הוא קודם ייבם את אסתר ואחר כך התחתן עם חנה? אלא, לכן מסבירה הגמרא, למה זה שאומר שנייה על האישה של ראובן לא משתבש? מה היא שנייה? שנייה בנישואין. היא התחתנה פעמיים, פעם אחת עם ראובן, עכשיו היא מתייבמת לשמעון. אשת אחיו, אחיו שלא היה בעולמו, אסורה בייבום וחליצה. איך הכתיבה? איפה זה כתוב? אמר רב יהודה, אמר בשם רב, אמר קרא, הפסוק שפותח את הלכות ייבום, כי ישבו אחים יחדיו. מזה שכתוב כי ישבו אחים לומדים, שכל האחים הייתה להם ישיבה אחת בעולם, הם חיו באותו זמן. פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו. זה שנולד אחרי שאח אחד נפטר, אז אשת הנפטר אסורה עליו. מה שכתוב יחדיו דורשים, מיוחדים בנחלה. כאן רש"י כותב שהכוונה שאח אחד יכול לרשת את האח השני. אם אין לו בנים וכדומה, יש פרק שלם במסכת בבא בתרא, יש נוחלין, הסדר של היורשים. אבל יכול להיות מקרה שאח אחד יורש את אח שלו השני. אבל זה בתנאי שהם אחים, שהם שניהם בני אבא אחד. רק מה, אולי אפילו אם יש להם אמא שונה. זאת אומרת, האבא התחתן עם אישה אחת ונולד לו בן, ואחרי זה התחתן עם אישה אחרת ונולד לו בן אחר, אז הם בעצם אחים מאבא ולא מהאימא. אבל אם הם אחים רק מהאימא ולא מהאבא, זאת אומרת, אישה שכבר היה לה בן, התחתנה עם מישהו, ונולד להם בן נוסף, שבעצם שני האחים הם אחים רק מהאימא ולא מהאבא, אלה הם ביניהם מצוות טיבום. כשאח אחד נפטר, השני לא יכול לייבם את אשתו. פרט לאשת אחיו מנהם. רבא אמר, כדי ללמוד שייבום זה רק באחין מן האב, לא צריך את הדרשה דווקא של יחדיו. למרות שבמסקנה אנחנו אומר שצריך גם את יחדיו וגם את הדרשה של רבא. יליף גזרה שווה. כתוב כי ישבו אחים יחדיו. לומדים גזרה שווה, מזה שכתוב בבנים של יעקב אבינו, 12 עבדיך אחים אנחנו. יליף אחווה, אחווה מבני יעקב. מה להלן בניו של יעקב? הם היו אחים מן האב, מיעקב אבינו, ולא מן האם, כי היו להם 4 אמהות. רחל, לאה, בלהה וזלפה. אף כאן, במצוות ייבום, גם אם הם אחים רק מן האב, ואפילו שהם לא אחים מן האם, יש ביניהם מצוות ייבום. שואלת הגמרא אם לומדים גזירה שווה, אחים אחים, ולילף אחווה אחווה מהריות. שם כתוב ערוות אשת אחיך לא תגלה, ושזה לא הכוונה רק כשהם אחים בני אותו אבא. גם אם הם אחים שהם בני אותה אמא, גם כן אשת אחיו אסורה עליו. אז אולי נולמד מה שכתוב כאן, כי ישבו אחים גזרה שווה לערוות אשת אחיך. עונה הגמרא זה לא דומה. דנים אחים מאחים ואין דנים אחים מאחיך. שואלת הגמרא, מה נפקא מינה? הרי המשמעות היא אותה משמעות. ועתנא דבי רבי ישמעאל לגבי נגע שיש בבית שלא יהיה, כתוב שם שהכהן בא. והתורה כותבת את זה פעמיים. פעם אחת היא כותבת ושב הכהן, ופעם שנייה הוא בא הכהן. אבל שניהם זה הכוונה בעצם שהכהן מגיע. זו ישיבה, זו יביעה, ושם לומדים מזה גזרה שווה. מהמילה ושב ומהמילה הוא בא. למרות שזה שתי מילים שונות, מכיוון שהמשמעות היא אותה משמעות. לא נכנס כרגע מה גזרה שווה, כי זה לא ממש נוגע לענייננו. אבל על כל פנים רואים שאפשר ללמוד גזירה שווה, גם כשהמילה שונה עם המשמעות שווה. אז מה הבעיה ללמוד גזירה שווה? כי ישבו אחים, ממה שכתוב, ערוות אשת אחיך. אחים, אחיך, זה בעצם אותה משמעות. אז סימן גזירה שווה שגם אם הם אחים, כי הם בני אותה אמא, אפילו שהאבות שונים, עדיין יהיה מצוות ייבום ביניהם. עונה הגמרא, הנמילה, אם אתה לומדים גזירה שווה משתי מילים שונות, שיש להם משמעות שווה, איך דלה קמידי דדמילי? אם אין לי מילים שוות, גם כן. אז אני לומד ממילים שונות. אבל כאן, איך דאי קמידי דדמילי? כאן כשיש מילה מפורשת אחים, שכתובה בבני יעקב, מדידה מילי אלפינן, ממנו נלמד גזירה שווה, שכשכתוב ייבום אצל אחים, זה עם אחים בני אותו אבא. שואלת הגמרא, אם לומדים מהמילה אחים, ולילף אחווה אחווה מילות, כי גם עליו דכתיב, כי אנשים אחים אנחנו. לוט היה בן הרן, אחיו של אברהם, הוא היה אחיין של אברהם אבינו. אולי נאמר שיש מצוות ייבום באשת האחיין, אשת בן אחיו. עונה הגמרא, לא. מסתברא מבני יעקב, אבל אלי מילף. מסתבר ללמוד מבני יעקב. למה? משום דמופני, כי המילה אחים שכתובה אצל בני יעקב מיותרת. מדאב אלי למכתב 12 עבדיך, בני אבינו. כמובן שהם אחים, שמה צריכים לכתוב את המילה אחים. הוא כתיב אחים, שמה מינה להפנויי, שהמילה הזאת מיותרת ללמוד גזירה שווה, לכישבו אחים יחדיו, שמצוות ייבום זה באחים בני אותו אבא. והצטריך למכתב אחים, והצטריך למכתב יחדיו. צריכים את שתי הדרשות כדי ללמוד שמצוות ייבום זה באחים בני אותו אבא. דהי כתב רחמנה רק את הגזרה שווה של אחים, אבא אמינה, היינו אומרים, לילף אחווה אחווה, במקום מבני יעקב, מילות. וכי תאם, האם תרצה לומר, המילה אחים שכתובה אצל בני יעקב מיותרת, והמילה אחים שכתובה אצל לוט לא מופנה, לא מיותרת, לי, האמת היא שזה כן מיותר. אפנו יהיה מופנה, מדאב אלי למכתב, הפסוק הרי אומר, כי אנשים אחים אנחנו. היה מספיק שיהיה כתוב, כי אנשים רעים אנחנו, כי כתוב שם, אל... ויאמר אברהם אל לוט, אל נתי מריבה ביני וביניך, ובין רואי ובין רואיך. כי אנשים אחים אנחנו, אפשר לומר, אנשים רעים, אנחנו חברים, למה שיהיה מריבה? המילה אחים כאן לא הייתה חייבת להיות כתובה. אז היא מיותרת, זאת אומרת, זה שהתורה התנסחה במקום במילה רעים, היא כתבה אחים, אולי זה בשביל ללמוד גזירה שווה. ואז היינו אומרים שמצוות ייבום נוהגת גם באשת בן אחיו, גם באשת האחיין שלו. ואולי מזה ישמע מינה להפניה, לכן כתב רחמנה יחדיו, שהמילה יחדיו באה ללמד דווקא כאלה שמיוחדים, המיוחדים בנחלה. וכאן רש"י נוקט המיוחדים בנחלה, שהם חולקים אותה נחלה, הם חולקים את בנחלת אביהם. הריטב"א מסביר שבעצם צריך את שניהם. גם שהם יוכלו לרשת, קודם רש"י כתב מיוחדים בנחלה, הכוונה שהם יכולים לרשת אח אחד את האח השני, זה הכוונה אחים נאב. כאן רש"י מפרש שהם מיוחדים בנחלה, שהם יורשים את אביהם יחד. אז בעצם שניהם צריך, גם שהם יוכלו לרשת אחד את השני, וגם שיוכלו לרשת יחד את אביהם. זאת אומרת שזה אחים מהאב. המיוחדים בנחלה, אז אולי מספיק שיהיה כתוב יחדיו, רק אלה שיכולים לחלוק יחד בנחלת אביהם. למה צריך גזירה שווה אחים אחים? כי והיא כתב רק רחמנה יחדיו, אבא מינה דמייחדי גם באבא וגם באמא, שבשביל מצוות ייבום צריך שהם יהיו בני אותו אבא ואותה אמא. לא מספיק שהם בני אותו אבא ויש להם אמאות שונות. צריכה, לכן צריכים ללמוד גזירה שווה מבני יעקב, שהם נקראים אחים למרות שיש להם ארבע אמאות אחרות. שואלת הגמרא, והא מהי חתיתי, זה שצריך שהם יהיו גם בנים בני אותו אבא ובני אותה אמא, למה היית חושב ככה? והייבום בנחלה תעלה רחמנה, הרי מצוות ייבום תלויה בנחלה, בירושה. דורשים את זה, על זה שהפסוק אומר, יקום על שם אחיו המת. יקום זה בנחלה. כמו שהגמרא בהמשך, בדף חף דלד דורשת, שזה הכוונה שהיבם מקבל את נחלת האח שנפטר בלי ילדים, את ירושתו. אז אם כן, ונחלה זה באחים מן האב, וזה לא מדובר באחים מן ההם היא. אז ברור, אם כן, שיבום שייך באחים בני אותו אבא. הם לא צריכים להיות גם בני אותה אמא. עונה הגמרא, בכל זאת תצטריך, אנחנו צריכים את המילה, את המילה גזירה שווה אחים מבני יעקב, שלא צריך שהם יהיו גם בני אותה אמא, אלא מספיק שהם בני אותו אבא. כי סל קלטה חמינה, הועיל וחידוש הוא. חידוש. איך ייתכן שאדם מתחתן עם אשת אחיו? היא ערבה. אין דבר כזה שאדם מתחתן עם אשת אחיו בדרך כלל. גם אם אחיו יתגרש, או שהיא התאלמנה ממנו, היא אסורה לעולם על שאר האחים של בעלה. ופה התורה התירה, זה חידוש גדול בשביל מצוות ייבום. אז... כן, דק המשטרי ערבה גבי, ערבת אשת אחיו נהיית מותרת ליבם. אימא, היינו סבורים לומר שבשביל שיהיה מצוות ייבום, הם צריכים להיות ממש אחים, גם מאבא וגם מאמא, עד הם יחדי באבא ובאמא. צריכה, לכן צריך את הגזרה שווה, אחים, אחים מבני יעקב, שמספיק שהם אחים מאבא, יש מצוות ייבום, ועד כאן דף י' ז'.